שבת שלום וברך ומועדים לשמחה לכל הצופים והמאזינים היקרים. אנחנו ערב שמחת תורה, ערב שבת, פרשת וזאת הברכה. ונעמוד על מהותה של שמחת התורה. מתי? כשהתורה תשמח בנו. כותבת לנו התורה בפסוק פרשת השבוע, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אנחנו צריכים להבין את המסר בפסוק הכי מפורסם, שבעצם כולם, אפילו תינוק, מלמדים אותו את הפסוק הזה. ונקדים לכך, כדי שנוכל להבין בכלל את שמחת התורה, הגמרא במסכת שבת בדף ח' מספרת על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מותה, ואם לאו שם תהא קבורתכם. אז אמרה ראשונה שהחכמים מלמדים אותנו בקבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא קפה על עם ישראל, כפייה, כפייה דתית. אמר להם, או כן או מוות. ממש קפה עליהם הר כגיגית. עד כדי כך שאמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אם כן, עכשיו יש לנו תירוץ עצום. לא קיבלנו את זה מרצון, זה כפייה. אז אפשר להעניש בן אדם שקפו עליו דברים, הוא לא רצה, הוא לא הסכים. צד שני, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו את מה שקיבלו כבר. הווה אומר שבעצם קיבלו את התורה בחזרה מרצון, באהבה ובשמחה. אז היו שני שלבים בעם ישראל. שלב הראשון היה כפייתי, שלב השני זה היה מרצון ואהבה. וממשיכה הגמרא עוד לומר לנו עוד אמרה חשובה מאוד, שריש לקיש אומר, למה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, יום שישי, למה? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת שבעצם עולם התורה, העולם כולו מתקיים רק על ידי התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין קיום לעולם בלי תורה. עוד דבר קטן, ממשיכה הגמרא ומספרת לנו, דרש רב סימאי, שמה קרה? בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, וקשרו לכל אחד שתי כתרים. ואמר רב אליעזר, כשהם עשו את זה, יצא בת קול ואמרה, מי גילה להם את הרז הגדול הזה שמשתמשים בו מלאכי השרת? כשאנחנו קוראים את המאמרים האלה, צופים ומאזינים יקרים, יש פה איזה כמין סתירות. מצד אחד אתה אומר, היה הכל בכפייה, כפו עליהם ארכי גיגית. אם לא תקבלו, אז שם תהיה קבורתכם. מצד, וזה גם כן תירוץ, אם אדם נכשל, היות ולא עשה את זה מרצון, אי אפשר להעניש אותו. מצד שני, מקבלים שתי כתרים, הקדימו נעשה ונשמע, הגיעו לדרגות של מלאכי השרת שמקדימים את העשייה לפני ששומעים. מוכנים לעשות את כל מה שישמעו, למרות שהם לא יודעים מה מצפה להם לשמוע. איך זה מתחבר ביחד? איך זה הולך? האם זה כפייתי או שזה כן מרצון? וגם התורה מלמדת אותנו חז"ל, כמו שאמרו לנו, יום השישי שהעולם כולו מותנה קיומו בקיום התורה. ולמה עושים שמחת תורה דווקא ביום שמיני העצרת? למה לא עושים את זה בחג השבועות? מה פתאום חיכינו כל כך הרבה? מאזינים וצופים יקרים, אני רוצה להקדים. הגמרא אומרת, תורה ציווה לנו משה מורשה. מה זה תורה ציווה לנו משה מורשה? אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף נון זין עמוד א', ובמסכת פסחים דף ממתת עמוד ב', אל תקרי מורשה אלא מאורסה. מה פירוש הדברים? שהקדוש ברוך הוא חיתן אותנו עם התורה. המדרש מרחיב את הדברים ואומר משל למלך שהיה לו בת יחידה והוא צריך לחתן אותה. הייתה כלילת המעלות, בת של מלך עצום, ענק. ואז כאשר הוא מצא את השידוך ועומדים להתחתן, המלך מבקש מהחתן, אנא, אני מבקש ממך. מצד אחד, אני לא יכול לקחת לך אותה, כי אתה עכשיו מתחתן איתה, היא שלך. אבל מצד שני, אני גם לא יכול להיפרד ממנה. אז אני מבקש ממך. בכל מקום שתהיה, תכין לי איזה אכסניה, איזה יחידת דיור, שאני אוכל להתגורר איתך ולהיות בקרבתה של הבת החמודה שלי, שזה אהבת נפשי. וכך חז"ל אומרים, שבאמת התורה, למה היא נחשבת ביתו של בורא עולם? תתקעד דורות, 974 דורות, הקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה הקדושה, עד שברא את העולם ונתן את התורה לעם ישראל. תבינו, לוקחים את היוקרה שביוקרה שקיימת בשמיים, והקדוש ברוך הוא נותן אותה מתנה לבניו. ואז עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, תבינו מה קורה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אני רוצה שתקבלו את התורה. מה פירוש ואם לא תקבלו, שם תהיה קבורתכם? מה, הקדוש ברוך הוא באמת הלך בצורה כזאת נוקשת, שהוא אילץ כפייה דתית ממש, בשפת העם חס וחלילה. דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום, זה לא זה הפשעת. אלא מה? הרי הקדוש ברוך הוא כותב בתורה עצמה, כתוב בפרשת ואתחנן, כי העם קדוש אתה לשם אלוקיך, בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם הכי מעט, כי מאהבת השם אתכם ומשומרות השבועה שנשבע לאבות, אז הקדוש ברוך הוא פדה אותך ממצרים, והוא נותן לך את התורה. אז מה קורה עכשיו? עם ישראל יודע שפתאום הקדוש ברוך הוא נתפס לעם ישראל שהם יקבלו את התורה. מה זה? איך ייתכן שעם ישראל נבחר מכל אומות העולם? הרי הם לא, הם סך הכל המעט, העם הכי חלש, העם הנודד. למה דווקא הם היו עבדים במצרים, מושפלים מאות שנים, ואותם הקדוש ברוך הוא בא ובוחר נותן את היוקרה שביוקרה, את המתנה הכי יקרה, ביתו היחידה של בורא עולם, ומה כזה הוא רוצה? תורה ציווה לנו משה מורשה להרס אותה איתנו, לחתן איתנו את הבת היחידה הזאת. יש פה שאלה, לא? איך ייתכן? מה אנחנו? מילא אם אנחנו היינו בני מלכים, היינו איזה במעמד כביר בעולם, אז יש אולי הבנה שאנחנו נבחרנו מתוך המעמד הכביר שלנו, אנחנו בדיוק הפוך, הכי מושפלים, הכי קטנים, עבדים ושפחות, ופתאום הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו את היהלום שבכתר. מה הפשט? עם ישראל חשש. ייתכן שהתורה הזאת תומנת בחובה דברים קשים ביותר, לא כל כך בנקל. אפשר לקבל כזה דבר, אי אפשר להכיל את זה שבאמת אנחנו מקבלים את המתנה הכי יקרה. אולי יש פה משהו אחר, מה מסתתר בפנים, איזו חבילה שמוסתרת שאתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. אבל מה קרה? אין להם ברירה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתם לא רוצים לקבל, אין בעיה. אבל ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אני בראתי את העולם. כל בריאת העולם היא נבראה בשביל התורה הקדושה. ועשית עם כל הבריאה, עם כל כדור הארץ, תנאי. והיה, אם יקבלו את התורה, יש לכדור הארץ קיום. לא יקבלו את התורה, מה יקרה? תוהו ובוהו, שם תהיה קבורתכם. זה לא בגלל שהוא מאיים עליהם. אומר להם, זה המציאות. כל מה שבראתי את כדור הארץ ואת כל היצורים והבריאה כולה, זה בשביל התורה. אני נותן לפניכם עכשיו את הבחירה, תחליטו. אתם רוצים לקבל? הנה, תפדל. אני נותן לכם את הדבר הכי יקר לי, הכי אהוב עליי, את הבת שלי היחידה. תתקעה דורות, 974 דורות, אני יושב משתעשע בתורה. ואני את זה נותן לכם. ואם אתם לא רוצים, תבינו, אין קיום לכדור הארץ, אין. שם תהיה קבורתכם. תוהו ובוהו, העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה התנאי של קיום העולם. מה עושים? ברירת מחדל, צריכים לקבל את התורה. כפה עליהם הר כגיגית. הם קיבלו את זה ברצון, כי הבינו שאחרת אין להם קיום. אבל הרצון הזה הוא כפוי, כיוון שזה מכוח המציאות, שבלעדי התורה אין קיום לעולם, ולא יהיה להם קיום. אז הם קיבלו את זה. אבל הם קיבלו את זה באמת, אחרי שהם הבינו שכל העולם תלוי בזה. קיבלו. עד כדי כך שאמרו, תשימו לב לאיפה הם הגיעו, נעשה לפני נשמע, כמו מלאכי השרת הם נהיו. אם זה המציאות, שהעולם הוא כולו תלוי בזה, אני מוכנים לעשות, לא מעניין אותנו מה, מקיימים, מקבלים עלינו הכל, נעשה, וואי, איזה כבוד. אבל מוריי ורבותיי, זה לקח להם זמן לעכל, שהתורה זה אין יותר תענוג וטעים ומיוחד מהתורה הקדושה, אין. הרי התורה עליה נאמר, פיקודי השם ישרים מסמך אלב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. לקח זמן לעכל, ללמוד, להבין שהתורה הקדושה זה בעצם החיים של האדם. זה המהות הפנימית של האדם. הם לא עושים טובה שקיבלו את התורה. נכון שקיום העולם תלוי בזה. ואז הם נאלצו לקבל. זה בגלל שלא יכלו לבחון, לא היה להם אפשרות לבחון באמת האם התורה היא כל כך טובה, כל כך מתוקה, מתוקים מדבש ונופת צופים, אומר דוד המלך. זה לא הגדרות סתמיות, זה המציאות. אני אספר לכם פעם אחת, נחלשתי מאוד. אז זה עצו לי ללכת למשהו טבעוני כזה ש... להתייעץ, לראות מה אפשר לעשות. הייתי מאוד מאוד חלש. הכל כמובן מכוח העמל של התורה. ואז אני קבעתי את הפגישה, אני נכנס, אני מאוד מאוד חלש, מאוד. ואז התחיל לשבת איתי, לדבר איתי, לנסות לתשאל אותי כל מיני שאלות כדי לראות את המצב שלי. והתחיל לדבר איתי, תשמע, איך אתה מרגיש? אתה מדוכדך? יש לך דיכאונות? אתה סובל מעצבות, נכון, או משהו? אמרתי לו, דוקטור, אולי יש לך את הבעיה הזאת לך. אני לא יודע, אולי אתה סובל מדיכאונות. אני סובל מדיכאונות, מעצבות. אני לא יודע אם יש לך את השמחה שיש לי, כי אתה לא מבין אפילו מה זה שמחה של תורה. ככה יעזתי להגיד לו את זה, כי זה קצת כזה פגע בי, שזה השאלות שלו. אמרתי לו, אתה יודע מה זה לשמוח בלימוד התורה? אין מאושר יותר ממני בחיים. אין שמח יותר ממני בחיים. אין לי כוח, כן, אני יודע. ברוך השם שזה בגלל התורה. אז אני חלש מאוד עכשיו. אבל לא שייך לא לדיכאונות ולא לעצבות. כי פקודי השם ישרים מסמכי לב. זה ממש יין הכי יקר, הכי יוקרתי. אתה נוסך לפה שלך כשאתה לומד תורה הקדושה. כמו שאמר החיים הקדוש אומר, אילו בני אדם היו תואמים את טעם התורה, היו משתגעים ורצים אחריה, שבגלל שבתוך התורה כלול בכל ההנאות שיש בעולם. זה כוח התורה. התורה היא מתוקה מדבש ונופת צופים. אין אחד שזכה לטעום טעם של תורה ולא יגיד את המילים האלה. אלא אם כן לא זכה מה זה תורה, הוא לא הבין מה פירוש, איך לפצח סוגיה וללבן אותה ולהגיע למסקנות, להרגיש מה זה טעמה של תורה אמיתי. על כל פנים, עם ישראל לא היה להם את הפרק זמן הזה בשביל לחוש את טעמה של תורה. הם קיבלו את זה בצורה כפייתית מכוח המציאות שהעולם הוא נבנה ונברא בתנאי של קבלת התורה, אחרת אין קיום. זה היה הקפה עליהם הר כגיגית, ואם לא כאן תהיה קבורתכם, כיוון שהעולם יחרב, יחזור את תוהו ובוהו. לא שאיים עליהם, הוא לא איים עליהם. זה המציאות של העולם. אין קיום לעולם בלי התורה. ולכן הם קיבלו, אבל לאחר תקופה, מגיעה תקופת אחשוורוש, תקופתו של מרדכי היהודי, וואי, קיימו וקיבלו עליהם בשמחה ואהבה. כבר הבינו, הפנימו, איזה מתיקות יש לתורה. אין כמו התורה הקדושה. אז אין סתירה במאמרי חז"ל. כי הם שני שלבים שהעם ישראל חווה ועבר, ולאחר שהגיעו למסקנה, ידעו להעריך ולהוקיר את התורה הקדושה. מוריי ורבותיי, תבינו שבשבועות קיבלו את התורה, אבל לא יכולים לשמוח איתה. קיבלו. לשמוח עדיין לא יכלו. אתם יודעים, לקח להם כמה חודשים עד שהפנימו אותה, מה זה התורה? עד שמיני עצרת. למה עד שמיני עצרת? עד יום שמחת תורה. תשימו לב איך אנחנו עולים בהדרגה. לא תעלו במעלות על מזבחי. עלייה בדברים של קדושה צריך בהדרגה. אנחנו מתחילים מחודש אלול, סליחות, תפילות ורחמים, יום הדין, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפור. כל זה בגדר כפה עליהם הרקיקית. זה הכל מיראה, מיראה, מפחד, פחד הדין. עוברים את הכל, ברוך השם, פושטים צורה, לובשים צורה. מתחילים לחגוג את חג הסוכות. חג הסוכות זה חג של שמחה. למה? כמו שכבר דיברנו, מה זה חג הסוכות? כשבן אדם מפנים כמו דור המדבר, כמו ענני כבוד, ששם עיקר החיים שלהם זה היה תורה ומצוות. צורכי הגוף זה היה עריי. סוכה זה לסמל ולרמז את הדרך בחיים, שבעצם עיקר החיים צריך להתמקד בתורה, במצוות, מעשים טובים. הדברים האחרים הם שוליים שנעשים מאליהם. כשבן אדם מגיע לזה, הוא עולה דרגה. עכשיו מתחיל השמחה להיות יוקדת בו. למה? כי הוא מבין את האמת, הוא מבין מה טוב, הוא מבין מה העיקר בחיים. אז מה אנחנו עושים? עושים הושענות כל השישה ימים, תשימו לב, עושים הקפות סביב הספר תורה. אנחנו מסתובבים סביב התורה, מתחילים להתקרב לתורה הקדושה. ואחרי זה מגיע יום שמחת תורה, לא מסתובבים כבר סביב התורה. אנחנו מחבקים אותה, אנחנו לוקחים את התורה, מרימים אותה, רוקדים איתה. אז עד עכשיו עלינו דרגה, הסתובבנו סביב הספר, עכשיו אנחנו כבר לוקחים את הספר, אנחנו מחבקים אותו, מנשקים אותו, הגענו להבנה שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים, ואז אנחנו שמחים בשמחת התורה, אבל, שימו לב טוב, אומר החפץ חיים, זה נכון, אנחנו רואים שהרבה מה עושים למען כבוד התורה, קונים לה איזה בית לספר תורה, וואי, כסף וזהב, איזה עיתורים, איזה רימונים, איזה בגדים, וגם משלמים הון תועפות, פתיחת היכל, הוצאת ספר תורה, הרגבת ספר תורה, ורוקדים עם התורה, הכל טוב יפה, וואי, איזה שמחים בשמחת התורה, אבל שימו לב, אומר החפץ חיים, אבל ישנם שני סוגי בני אדם. כדי שנדע שבאמת זה שמחת התורה, הוא מביא משל נפלא, הוא אומר, לשני אחיות שהתחתנו. אחת מזלה נפל להתחתן עם עשיר גדול. השנייה התחתנה עם איזה עני. לאחר שנים שהם נשואים, זאת חיה בעוני שלה והשנייה חיה בעושר שלה. פעם אחת החליטה אחותה הענייה ללכת לבקר את אחותה העשירה, לראות אותה, לפגוש אותה, לשמוע ממנה. הולכת אל אחותה העשירה, מגיעה, וואי, איזה טירה, איזה ארמון. היא לא ראתה אותה בחיים שלה ככה. היא מנסה לדפוק, לכנס, שם יש הוראות, לא מכניסים, לפני ששואלים איך קוראים לה, מי זה את, מה את, אין טלפונים לתאם פגישות, זה צריכים לבוא בפועל. ואז מעבירים את השם לגבירה של הבית, מאשרת את הכניסה, נכנס, לא מאשרת, לא נכנס. אז כאשר היא דופקת, פתאום היא רואה, וואי, איזה משרת, לבוש כולו משי, לבושי מלכות, בא לקבל, פותח את הדלת, כן, גברתי, מי את? מה שמך? מה, אני רוצה להיכנס לאחותי. לא, פה יש הוראות, תגידי למה שמך, אני אקבל אישור, אני אכניס אותך. אמרה לה את השם, נכנסת לאחותה, הגבירה, והיא, וואי, אחותי באה, בטח, מיד תכניס אותה. כמובן היא נכנסת, עוברת פרוסדורים, אולמות, כדי להגיע להיכל, איפה נמצאת הגבירה, והיא רואה כל נוצץ, זהב, כסף, יופי, פשוט משקר את העיניים. וככה, נכנסת ורואה, ועוד יותר, מגיעה לאחותה, לבושה לבושי מלכות, עונדת תכשיטי יוקרה, יעלומים, מה לא בקיצור. היא מסתכלת, היא פשוט לא מצליחה להאמין, מה זה אחותי? כזה, איזה עושר, איזה כבוד, איזה פאר, איזה אדר, לא ראיתי בחיים שלי. זה מלכים. מתחככים, יושבים לדבר, מה שלומך אחותי? ברוך השם. שמה לב האחות הענייה, שהאחות העשירה הזאת, כזה היא צנומה, פנים שלה חברות, כאלה נופלות, אתם יש עיניים שנופלות כאלה מעצבות. לא מצליחה להבין איך זה מתחבר עם כל היוקרה והכבוד הזה. אומרת לה, אחותי היקרה, סוף סוף באתי לראות אותך, אבל כואב לי לראות אותך למה את כזו עצובה. למה הפנים שלך של תשעה באב? למה את כזו חיוורת? למה את כזו רזונת? אני רואה סביבך עבדים, שפחות, משרתים, זהב, יוקרה. אמרה לה, תאמיני לי, אל תקני בי. אומרת לה, אני הייתי מעדיף, אני מאמינה שאת נראית יותר מאושרת ממני. למה? איזה היגיון יש לזה. מה חסר לך? אני לא רואה פה שאם תבקשי משהו, לא תקבלי לפי העושר שלך. אומרת לה, את צודקת. כל מה שאני רוצה, אני יכולה לקנות. אבל יש לה בעיה. הבעל הזה שיש לה, הוא בעל, אני אומר את המילים האלה, סדיסט, אכזרי. הבעל הזה הוא כזה דיקטטור. לא מתייחס אליה. הכל, אין בעיה להכיל אותה, להשקוט אותה, להלבש איתה. אוי אלא אם היא תעיז להגיד איזו מילה קטנה על ידו, או שהיא תנסה לסרב למילה קטנה שהוא דיבר, זהו הסוף. הוא משפיל אותה עד אפר כבל עם ועדה, כמו סמרטוט. אומרת לי, אין לי ביטוי בחיים בכלל. אותך אני רואה, את ענייה, אבל אני רואה איך הפנים שלך זוהרות, את מאושרת. אני בטוח שאת מלכה בבית. אני בטוח שהבעל יודע לכבד אותך. אצלי שום דבר. רומס אותי, משפיל אותי לפני כולם. אני לא יכולה לפתוח את הפה, להיות גולם, להיות צעצוע, זה מה שיש. אתה תביני, אז מה יש לי להיות מאושרת? איך אני אהיה מאושרת? אומר החפץ חיים, זה בדיוק כך. ישנם שני סוגי בני אדם בנושא של שמחת התורה. ואני אומר, לפני שאני ממשיך, זה באמת ראיתי במו עיניי את המשל כמו מעשה. היה לי פעם אחת שהייתי, ברוך השם, הגעתי לאיזה אחד הגבירים הגדולים שנפגשתי איתו, שקבעתי איתו פגישה במנהטן. ואני אומר, פרטים אבל לא לגמרי מזהים, שנפגשתי איתו בבניין של טראמפ, בקומה העליונה מתחת לטראמפ, שהיה לו שמה דירת נופש קיץ שלו, וישבתי איתו, הוא קבע לפגישה, ישבתי ונפגשתי, באתי, נכנסתי. שתבינו, העושר שלו זה אגדי. יש שמה, הרייכמנים יש להם למטה, מתחת למטה, כל אחד חצי קומה. הוא יש לו קומה שלמה מתחת לטראמפ, וזה בית רק של קיץ, לא שהוא גר שמה, שהוא בא פעם ב. ואני נכנס, מה זה מלכות? הכל, שיא הפאר והאדר. לכנס בכלל לשם זה צריך תזמון, קביעה של פגישה, משרתים באים לקחת אותך, פותחים לך עם כפפות, אתם יודעים, עם מלבוש, כפפות, פותחים לך את המעלית, כנס, את המעלית מגיעה, אתה יוצא, הם ניגשים, פותחים לך את הדלת, בבקשה, ממש כמו עבדים, משרתים אותך הכל. שם אין משרתות, משרתים, רק משרתים, בלבוש, מלכות. הכנסתי, אני הייתי עמום. לאיפה הגעתי? לא ידעתי שאני הגעתי לכזה מקום בכלל. כי בטלפון דיברנו. ואני מגיע למקום הפאר ההדר הזה, ואז אנחנו מתיישבים שם בסלון, הוא היה, היה לו חברים שם שישבו, אשתו הייתה שם. גם עם אשתו הרבה דיברתי, הייתה נראית אישה באמת מיוחדת, אבל כשהגעתי, הייתי עמום. כזה עושר, כזה מלכות. אני רואה את הפרצוף שלה, תשעה באב אמיתי. חיוורת, נפולה. איך יכול להיות? למה? שאלתי את השאלה הזאת, אבל לא יכולתי לשאול אף אחד, רק אני תמה. קיבלתי את התשובה מהר מאוד. אנחנו מתיישבים. הוא מבקש ממנה, מאשתו, קורא לה בשם שלה. בואי, תכיני לנו קפה. מה אתה רוצה לשתות? לא משנה, תביא תה, קפה, חלב, לא משנה, הכל. אני הכל שותה. לא אומר למשרתים, הוא רוצה שאשתו תכין, כדי שזה מכובד יותר, שהיא תביא, תגיש לנו. והיא לטובה, אתם יודעים, היום הדור המודרני, סוכרזית, דיאטה, צריך כמה שפחות. שאל אותי, אז היא הביאה לנו את השתייה, מגישה לנו, מה אתה רוצה, סוכרזית, סוכר? באמת לא משנה לי כלום, כל אותו דבר. אז לא, שמתי כבר סוכרזית, לא צריך. רק היא אמרה את המילה הזאת, וואי, מה יפתח השם את פי האטום. צרח עליה, לפני כולם. מי אמר לך להשים? אולי הוא רוצה סוכר? מה את שמה לפני שאת שואלת? ובקיצור, השפיל אותה עד אפר. חיפשתי איך לברוח משם. איך מסכנה כזה ביזיון לפני החברים שלו, לפני המשרתים, לפני כולם. אמרתי לו, אבל אני אומר לו, לא משנה מה זה חשוב, זה הכל בשבילי זה טוב. לא עזר כלום, שום דבר. השפיל אותה, הלכה בבושת פנים לפינה המסכנה. רק אז הבנתי מה העושר. כשאין לך ערך של כבוד מינימלי, מה שווה? לא עושר ולא כבוד ולא... זה ביזיון. אומר החפץ חיים, הרבה מפארים את התורה, קונים, והכל עושים, ורוקדים. השאלה היא, איך מעריכים את התורה? המבחן של השמחה האמיתית, זה שהתורה תשמח בנו. לא שאנחנו רק שמחים בתורה. שני בני אדם, מוכנים הכל לעשות, אבל תשים את הארון לכספת, סגור אותו. אין לנו קשר למה שכתוב. את החיים שלנו אנחנו מנהלים איך שאנחנו רוצים. ועוברים על כל דברי התורה. מבזים את התורה. משפילים את התורה עד עפר. דורכים על הדברים של התורה. האם זה שמחת תורה? התורה ודאי לא שמחה. היא עצובה לראות אותך שאתה מתקרב אליה. שמחת תורה אמיתית זה כשהתורה תשמח בך. התורה תשמח בך כשאתה תדע לעשות את מה שכתוב בתורה, שתדע שאתה מתחתן עם התורה, ותדע איך לכבד את התורה. רק אז התורה שמחה בך, ואז זה שמחת תורה אמיתית. לכן צופים מאזינים יקרים, כולנו עומדים לפני שמחת תורה, ואנחנו רוצים לשמוח עם התורה. השמחה תהיה מושלמת, כשאנחנו נקבל עלינו לקיים את מה שכתוב בתורה. זהו הכבוד האמיתי של התורה, זהו הערך האמיתי של התורה. בצורה הזאת נוכל לשמוח, לחבק ולנשק, אבל גם לקיים. ואז התורה תשמח בנו. ואם התורה שמחה בנו, אז זה שמחת התורה. זה בת של מלך, קודשא בריך הוא, ואורייתא, וישראל חד הוא. זה החיבור עם בורא עולם. כשאנחנו נדע לקיים, אז השמחה היא באמת שמחה מושלמת. יעזור השם שנזכה כולנו להתחבר לתורה, לשמוח עם התורה, שמחה אמיתית, שהתורה תשמח בנו ואנחנו נשמח בה, ונזכה בעזרת השם לכל הישועות והשמחות, אמן ואמן. שבת שלום ומועדים לשמחה.